הבאים ל-The Sweep. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק 100 של The Sweep. כרגיל איתי בפאנל, סתיו נמש.
שלום, חברים יקרים.
ראיתם איזה אנרגיות באתי היום?
ממש.
פרק 100.
ואיזה קונטרסט לסתיו. שלום, חברים.
סתיו הוא קונטרסט שלי.
חברים, שלום לכם.
שלום לך, סגב מטוס.
אלן דביר, פרק 100.
ושלום לסוויפר המקורי, מרסלו גלייזר.
אני חייב לציין שהפרק הקודם שהקלטתי, הפתיח היה הרבה יותר טוב.
היה שם קול יותר בסי, יותר...
ברנדון בסי.
זה היה מעניין בפתיח הנוכחי? זה קול נאמן.
בואו נתחיל.
טוב, אז אנחנו מסיימים כרגע בעצם שבוע ראשון של פרי אג'נסי, ואנחנו נעבור על כמה זה בערך 10 קבוצות שאמרנו לעצמנו שעשו הרבה מהלכים בשבוע הזה, ושווה לדבר קצת, לסכם את השבוע שלהם. במקביל, יש לנו גם סאונדים שסגב הביא לנו מ-100 שנות, 100 פרקי תוכנית.
מכל מיני שלבים.
משהו כזה. ומשהו מצחיק מהשבוע, ומרסלו גם אסף לנו כל מיני נתונים על 100 שאינם כוללים את וויל צ'מברלין, אני מקווה.
Too obvious.
אוקיי. אז בואו נתחיל. אין לנו רשמים היום.
לא.
אין לנו סקרים היום.
וואו, איזה פרק מיוחד.
Let's get down to it. ובואו נתחיל עם אוקלאומה סיטי תנדר. אז הם החתימו כל מיני סקרנים לא מאוד משמעותיים, נרנז נואל, מייק מוסקלה, אלק פרקס, ואז נפלה הפצצה, פול ג'ורג' עובר בטרייד, תמועת 5 בחירות, שתי החלפות בחירה, גלי נארי, שי גילג'ס אלכסנדר, ופול ג'ורג' עובר לקליפרס. טרי מעכשיו, גם מעבירים את ג'רמי גרנט לדנבר, תמורת בחירת סיבוב ראשון. איך אתם רואים את זה? לאן אוקיי-סי הולכת? מה הם צריכים לעשות עכשיו? ואיך הגענו למצב הזה? מרסלו?
שאני אתחיל?
אני רוצה שאתה תתחיל. התגעגעתי לשמוע אותך מדבר.
אוקיי, אז הטרייד שהתרחש לפני כמה דקות מראה, לדעתי שם סטמפה על הכיוון של אוקלאומה הולכת. הם הולכים לתהליך של בנייה וחדש. קבוצה שלפני פחות מעשור החזיקה בסגל שלה את קווין דורנט, את ג'יימס הרדן, את סרג'י בקה ואת ראסל ווסטברוק. חשבנו שזה תהיה קבוצת העתיד.
ורג'י ג'קסון.
ורג'י ג'קסון וניקוליסון. עליו השלום. והם הגיעו לגמר ההוא מול לברון, וחשבנו, וואלה, זאת תחילתה של איזושהי שושלת שבדיעבד חשבנו שאולי תוכל להפיל אפילו על גולדן סטייט שראינו בשנים האחרונות. אבל אז התחילו כל מיני טעויות ניהוליות, שחררו את ג'יימס הרדן, הגיע שלב שקווין דורנט סיים את חוזה והחליט לעזוב. איזשהו מכנה משותף לכל הדברים הללו, בסופו של דבר, ראסל ווסטברוק. שחקנים לא מצליחים להחזיק לידו. בין אם זה קווין דורנט שהיה מלך הסלים והיה MVP לדעתי בעונה האחרונה שלו באוקלאומה, והוא המכנה המשותף להכל. אז הם התחילו כרגע לדעתי תהליך של פירוק והרכבה מחדש. פול ג'ורג' היה הסנונית הראשונה, קיבלו עבורו הן את שגילג'ס אלכסנדר, שהוא שחקן צעיר שאפשר לבנות עליו, והמון המון בחירות עתידיות. גם על ג'רמי גרנט הם קיבלו בחירות, ונראה לאן ווסטברוק הולך, אבל זו סופה של תקופה, אוקלאומה בעשור האחרון.
אתה אומר הרבה בחירות עתידיות? הרבה טעויות ניהוליות של אוקלאומה?
בדיעבד כן, כי מבסיס של קבוצה כל כך טובה וכל כך צעירה שהייתה, והגיעה לגמר, להגיע למצב שזה היה הגמר היחיד שאליו הם הגיעו, כנראה שטעויות. ושוב, וראסל ווסטברוק, הטעות המקורית הייתה הבחירה בראסל ווסטברוק ולא בג'יימס הרדן, שבאותו רגע, באותו שלב בהיסטוריה...
איבאקה היה צריך ללכת.
כן, לא, אבל בסופו של דבר, אם הרדן היה מקבל את היוסאג' והיה מקבל את האחריות של ווסטברוק, אז יכול להיות שהוא היה נשאר. זו הטעות המקורית, טעות בדיעבד, כי באותו רגע חשבנו שזו ההחלטה הנכונה. אז שתי עזיבות, וווסטברוק הוא כנראה הבא בתור.
זהו, אז אני חושב שלגמרי הבחירה בארדן היא טעות בדיעבד, וזה גם מסכים איתך שזה הבחירה בארדן לעזוב, זאת הטעות בדיעבד, כמובן מסכים איתך בזה שזה טעות, ומסכים איתך גם בגלל שזה בדיעבד, כמה באמת אפשר להגיד שזה טעות, כי אם זה משהו שכולנו היינו עושים, אז זה קצת קשה לבקר את זה.
בגלל זה המילה בדיעבד.
שנייה, אני בוא נעצור רגע ונלך כולנו היינו עושים את זה, ואתה, זה לא הייתה בחירה בווסטברוק, זה היה חד משמעית בחירה באיבאקה. בסופו של דבר, הרדן של אז זה לא הרדן של היום, וזה הנקודה שלה בדיעבד, אפילו דריל מורי אמר, אני לא יודעת מה אני מקבל שאני מביא אותו. אבל הם בחרו באותה שנה לתת מקס לסרג'י בקה, והציעו להרדן חוזש נמוך ב$8 מיליון טוטל ממה שהוא ביקש, ולכן החליטו להביא אותו בטרייד. אם עושים הפוך, נותנים את המקס להרדן, ולאיבקה נותנים פחות כסף, אז הרדן נשאר עם ווסטבוק ודורנט. זו ההחלטה שהם קיבלו, הם קיבלו ללכת עם איבקה. על פניו אולי ההחלטה הגיונית, איבקה היה אחרי גמר מצוין מול מיאמי, ונראה שהגבוהים מתאים לגובי השלטית. הרדן היה אחרי סדרה נוראית מול מיאמי, אבל הטרייד כשלעצמו היה טרייד נורא, ואני לא חושב שהיו המון ביקרות עליו בזמן הנתון, אני לא חושב שזה בדיעבד. גם באותו נקודה, לא היה שום סיבה לעשות הטרייד הזה. אני רוצה להגיד כמה דברים לפני שנלך לשלילי. אוקלאומה סיטי, אם אני לא טועה, לא פספס את הפלייאוף.
בתקופת פרסטי.
אז גם עם ווסטברוק וכל הבעיות שיש ואין לו, הוא עדיין תמיד מציע את הקבוצות שלו לפלייאוף. אני אשאל את השאלה ששאלתי את מרסלו לפני זה, האם, ונוציא את נבחרת ארצות הברית, האם אי פעם אימן את ראסל ווסטברוק מאמן טוב? ומה המשמעות של העובדה שמעולם לא היה ניסיון אמיתי לעשות איזשהו סיסטם התקפי קצת יותר מתוחכם יותר מאשר בוא ניתן לווסטברוק לטחון את הכדור
או ווסטברוק מהלך, דורנט מהלך, ווסטברוק מהלך
באותה תקופה, שלא נדבר על הגמר מול מיאמי מהתעקשות של פרקינס שהוא לא עזר לכלום לאורך התקופה, הפרסטי שעשה טעויות ותמיד היה אמיץ מספיק לתקן אותו חבורה של שחקנים מאוד איכותיים עברו באוקלאומה לאורך התקופה הזאת וכולל אולדיפו והשנה הנוראית שלו שם לדעתי OKC עשתה לראסל ווסטברוק חוסר צדק ואני לא שם שהוא לא אשם כאילו הוא...
יכול להיות שזה הדדי
נכון, זה הדדי והוא לא הפגין את הבגרות של להבין שאולי הוא צריך לשחק אחרת וצריך גם לציין את העונה הנוראית הספציפית של העונה שעברה עם אחוזי הקליעה ששחקן ברמה שלו לא יכול להרשות לעצמו להיות כזה לא יעיל אבל אני לא אוהב את הליפטר מראסל ווסטברוק
תשמע, בשורה התחתונה...
רגע, לפני שעובד עובד להיפטר מראסל ווסטברוק, בואו, אני רוצה שנייה לשים משהו בפרופורציה. אתם מדברים על טעויות של הנהלה ונתנו לכולם לעזוב. אני רוצה לקטלג את התקופה הזאת של סם פרסטי, לפחות 11 שנות ווסטברוק באוקלאומה, אם זה מה שקורה. כהצלחה, קבוצה שוק קטן, שהצליחה להגיע כל כך הרבה פעמים בפלייאוף, הגיעה גם לגמר, כאילו,
אז אני אמרתי, הם מעולם לא פספסו את
הפלייאוף. כן, אבל אם אפשר להסתכל על זה שהם נתנו לשחקנים ללכת, הם בחרו בשחקנים הטובים כדי שיהיה מי שיעזוב וזה באמת יכאב. זו בחירות טובות בדראפט.
אני חושב שלקטלג את זה כהצלחה זה לא, כי שוב, הייתה שם קבוצה עם פוטנציאל לדיינסטי, ובסופו של דבר הם הגיעו פעם אחת לגמר, וזהו. לא כישלון, אני מסכים איתך לגמרי, יצאו משם שחקנים טובים, וזו קבוצה שהגיעה שנה אחרי שנה לפלייאוף.
וגם שדורנט עזב תמורת כלום, להצליח להביא את פול ג'ורג' בטרייד, שלא כולנו ידענו שהם הצליחו להרים כזה דבר, להמשיך לבנות סביב ווסטברוק, זה יפה. לפני שנתיים אנחנו דיברנו פה בתוכנית, ואמרנו, אם אנדרי רוברסון לא נפצע, זאת קבוצה שהייתה, ראינו אותה בין הראיות המערב, גם אחרי שדורנט שחקן טופ 5 בליגה בכל שלב נתון.
אבל גם השנה אמרנו את זה וגם השנה הוא נפצע. זאת אומרת, זה מתחיל להיות איף ואיף ואיף. ושוב, בסופו של דבר...
זה לחלוטין קבוצת וואט איף, אוקלאומה.
אוקיי.
גם העונות שקיידי ווסטברוק הגיעו לפלייאוף פצועים.
אז מה שאני אומר...
אותו משחק של קליי תומסון בפלייאוף האחרון של דורנט שם, שהוא התפוצץ עליהם.
אז רק אני אומר, וואט איף, וואט איף, וואט איף, אתה לא יכול להגדיר את זה כהצלחה. כישלון זה בטוח לא, זו קבוצה שלא צריכה לנפץ איזושהי תקרת זכוכית שיגיע לה באותו גמר.
אני מסכים, אני לא אסתכל על זה בהצלחה וכישלון. סטם פרסטי הוכיח שבאופן עקבי מסוגל להביא שחקנים איכותיים לאוקלאומה סיטי. מה שהוא לא הצליח להוכיח זה שהוא מסוגל להוציא, שהמערכת של אוקלאומה סיטי מסוגלת להוציא את המקסימום מאותם שחקנים. אולדיפו נתן שם שנה נוראית, קנטר היה שם והלך, הוא הצליח תמיד להביא את השחקנים, הוא תמיד הצליח לחזק, בסופו של דבר הם לא הצליחו להוציא יותר מסך החלקים שלהם לאורך כל התקופה, זה חלק מזה, זה על המועדון אוקלאומה סיטי, וזה הבעיה הכי קשה שלהם, וזה אותו דבר עם ראסל ווסטברוק, כי אני לא חושב שאפשר לטעון שהוא לא כישרון על בליגה, עכשיו הוא מכריח שהוא מוביל קבוצות לפלייאוף,
אבל זהו.
נכון, ודעתי שגם הקבוצה כמו שהיא נראית כרגע, עדיין יכולה להיות המקום השמיני במערב או המקום השביעי, אנחנו צריכים יש פה המון המון נתחות.
ומה אז?
יפה. אני חושב, ואנחנו מביאים גים ללאז, אתה מביא את ראסל ווסטברוק ותביא עכשיו תמורתו ערך מאוד מאוד נמוך, אתה לא תשיג את החבילה של פול ג'ורג' כי... א', החוזה, ובטח השוק כבר כרגע סגור, אז עכשיו זה יהיה הרבה יותר מסובך. איפה אתה מביא את הראסול הספוק הבא? אתה כזה בטוח שאתה מביא את הראסול הספוק הבא?
הדבר יותר מרכזי בעניין של השוק, זה לא רק מה החוזה ומי השחקן ומה הערך שלו וזה, זה גם מה הפוזיציה של הקבוצה כשהיא באה למסע ומתן. כשבאת לפול ג'ורג', ואני אדבר על זה עוד רגע, אבל כשבאת עם ההצעה של פול ג'ורג' לקליפרס, הקליפרס היו אול אין לעשות מה שצריך לעשות, כי הם רצו להביא את קוואי. כשאתה רוצה עכשיו להיפטר מראסל ווסטבורג, אני אומר את זה במרכאות, למרות שאי אפשר להעביר את זה ברדיו, כשאתה רוצה להיפטר מראסל ווסטבורג, כולם יודעים מה המצב שבו אתה
נמצא.
לגמרי,
אתה מגיע
בעמדת נחיתות למשא ומתן.
נכון, ואם סטן פרסטי הוא כזה ג'י-אם טוב, הוא צריך למצוא את הדרך לעשות את זה. ווסטבורג כרגע, ב4 שנים הקרובות, סתיו, אל תתחיל. 4 עונות קרובות, 38 מיליון, 41 מיליון, 44 מיליון ו-47 מיליון. סטיבן אדאמס, 2 עונות קרובות, 53.5 מיליון, שרודר, 31 מיליון ב-2 עונות הקרובות. ושוב, כמו שאמרת, הטופ של הקבוצה הזאת זה מקום שביעי, מקום שמיני בקונפרנס. אין לי כרגע פתרון על איך לעשות את הטרייד הזה על ווסטבורק, אבל זה כמובן שהם כן צריכים ללכת עליו.
אני נכנס לתהליך המאוד איטי הזה, שכל הבחירות שנצבור פה, ואולי עוד 3-4 שנים אתה תהיה שם.
ומאוד אהבתי את המהלך הזה של פול ג'ורג'.
בדרך כלל אני נגד הריבילד בכל מחיר, ואני בעד לנסות להדביק איפשהו משהו. ספציפית, המקום השמיני עכשיו לקבוצה כמו אוקרסי, לקהל אוהדים שרק מכיר פלייאוף, זה לא עושה להם את זה עוד מקום שמיני. ודרך אגב, דווקא לשאלה של ראסל ווסטבורג והרצון שלו איפה הוא רוצה להיות, והרצון שלו להישאר בקבוצה שהיא תחרותית, שהוא לא רואה את זה כנראה קורה באוקלאומה, אני letting him go ומקבל את מה שאני יכול לקבל.
אם ראסל ווסטבורג יושב איתם ואומר להם, חבר'ה, הבנתי מה הסיפור פה, תמצאו לי את המקום, אז זה המקום שבו ההחלטה הזאת חייבת להתקבל. אני לא בטוח שזה נכון, ואני אמרת, הקבוצה הזאת ועם כל יתרונות שיש לה, הנהלה שלה והדברים שאנחנו רואים שהם עושים זה, אני לא יכול לראות, כאילו, להגיד שאם אתה מתרוקן מכל התוכן שלך ועכשיו יש לך המון המון בחירות, זה לא מבטיח לך שעוד 3 שנים כל הבחירות האלה הופכות לווסטברוק, דורנט והרדן.
לא, לגמרי.
אתה יכול להגיע פה לשנים של...
אבל אין לך דרך אחרת לעשות את זה, כי פרי אייג'נטס לא יגיעו לקבוצה הזאת.
אבל אנחנו רואים שזה לא רלוונטי היום, פרי אייג'נטס לא מגיעים לקבוצה X, קבוצה Y, כי אתה יכול לאמר, אתה יכול לעשות הימורים. אם עיין ערך טורונטו שנה
שנייה, אתה יכול לאמר, אתה א' צריך נכסים כדי לאמר איתם, וכרגע אוקלאומה במצב הכי מרוקן נכסים שהם היו בעשור האחרון.
והחזירו את הכל חזרה.
מה זאת אומרת והחזירו את הכל חזרה?
אתה
צריך שיהיה לך דמר דרוזן.
החזירו את הבחירות, אבל...
אם עכשיו כוכב במורמר איקס יושב לך ורוצה לעזוב, ואתה יכול עכשיו לאמר עליו ולהביא כמה מהבחירות האלה פלוס חוזה, אז הנה. הליגה היום...
אין דבר כזה שאין דבר כזה בליגה היום.
מיאמי הסתומים, מעט מאוד כישרון הצליחו להביא את ג'ימי בטלר. אם הכוכב רוצה להגיע אליך, או אתה יכול להביא אותו ולהמר עליו, כנראה שזה מה שיקרה.
אבל שוב, למה שכוכב ירצה להגיע? ציינו מקודם כל כך הרבה כוכבים שבאו ונטשו לאחר מכן את ווסטברוק.
אני לא נראה לי שמישהו אחד בטורונטו, שכנראה עונה הבאה הולכת לעונה נוראית, וגם כנראה זאת שאחריה, מצטער על העונה שעברה. הם אמרו, והם הצליחו לעשות היסטוריה מבחינת הפרנצ'ייז שלהם. אז הקוואי לא ירצה לבוא לאוקלאומה, הוא ישחק את השנה שהוא חייב לשחק שם, וילך.
אבל קוואי לא הגיע לשם כפרי אג'נט, הוא הגיע לשם בטרייד.
אבל פרי אג'נט זה לא הדרך היחידה להביא שחקנים. זה בשנים הבאים, ב-NBA של היום, זה לא הדרך היחידה.
כן, אני פשוט מאוד מאוד קשה לי לראות את זה. הסיטואציה של טורונטו הייתה סיטואציה מצוינת, דרך אגב, היה להם את הנכסים של להעביר כדי להביא קוואי, שאף אחד אחר לא היה מוכן להמר עליו לשנה אחת, ועדיין שיהיה לך מספיק בסיס חזק.
פרסטי כבר עשה את זה עם פול ג'ורג'.
בדיוק, וזאת הנקודה הבאה שלי. הוא עשה את זה עם פול ג'ורג', כאילו אמרנו איזה יופי, הוא צדק, הוא הימר ופול ג'ורג' חתם שם לעוד 4 שנים, שאחרי שנה הוא שוב רוצה לעזוב. אז אני לא יודע... הוא צריך שיהיה לו שם מישהו. כדי להביא את פול ג'ורג' הוא נתן איתו לדיפו. הוא צריך מישהו שהוא יוכל לתת.
כי אז לא לבחירות. אז עכשיו הוא ייתן את החוזה של גלינרי ובחירות. יש דרך. אנחנו רואים את זה. האוף סיזן של העונה הזאת יוכיח את זה. והאימורים שקבוצות לקחו, גם אם זה הצליח להם וגם לא צריך מראה שקבוצה שמוכנה לשים את הז'יטון ממרכז השולחן, תצליח לשים את זה ולקבל. אם זה ישתלם לה בלונגרן, כנראה שלא, אבל אם אתה מצליח באמת להעמיד את כל הדברים בשורה כמו שצריך, אתה תוכל לתת את הדברים האלה, ואז אני שם את הכל בצד. אין להם עכשיו את הטרייד פרטנר המושלם, אין להם את הכוח של להגיד למישהו, אם אתה לא נותן לי את מה שאני רוצה, לא יהיה לך את קוואי והוא יהיה בלייקרס. אז תהיה מצב שאתה עושה, מעביר את ראסל ווסטברוק, רק בשביל חוזים נגמרים, זה נראה לי הזיה.
אני חושב שאפשר לקבל תמורת עדיין משהו. זה לא רק חוזים נגמרים, זה גם בחירות, זה גם טלנטים צעירים.
אני באמת
לא... בוא, אתה רוצה לדבר רגע על יעדים אופציונליים?
קדימה.
אז אני אהבתי את מינסוטה בשנייה הראשונה ששמעתי את זה בתור קבוצה שגם יש נכסים לתת כמו ג'ושו קוגי וקטע בייטס דיופ וכזה. חוזה להיפטר ממנו כמו ויגינס שאתה עדיין יכול לקרבות בגלל...
אז אתה מבין, היעד האופטימלי שלך זה אני מקבל את החוזה של ויגינס?
לא, היעד האופטימלי שלו הם קבוצות שהן סתומות בקאפספייס, והדרך היחידה שלהם להשתפר זה להמר על איזשהו כוכב.
ויגינס ובחירת דראפט שלא תהיה טובה? זה הריטרן על ראסל ווסטברוק במסלול הלא זבל? איזה שחקנים?
אז רגע, זה אחד. מיאמי, אם אתה מקבל ג'סטיס ווינסלו, במדבאיו, בחירת דראפט.
אין להם בחירות למיאמי לנצח בערך. ותסלח לי גם ג'סטיס ווינסלו ובמדבאיו, ואתה צריך לאכול חוזה ש...
מה עם דומבויה?
אחלה. אז אנחנו שוב, אנחנו יורדים כאילו לתחתית הבאר על הטרייד של...
זה השוק שיש.
אוקיי, אז אני אומר, בשוק הזה...
אני רק אומר, זה לא רק חוזים נגמרים.
לא, חוזה נגמר ושחקן סמי פוטנציאל, לא יודע, לא סקסי בעיניי.
לקונטנדריות אין את הכסף כדי להביא אותו, זה רק...
תסחוב עוד שנה.
אתה צריך לקחת בחשבון, ודיברת על זה מקודם, האחוזים של ווסטברוק ובכלל היכולת שלו השנה הייתה טיפה בירידה, הוא בן 30, הוא כרגע בקו ירידה, אתה יכול לקבל עליו כרגע את המקסימום שאתה יכול.
אבל הדבר הכי משמעותי בזה, לדעתי, אתה מעכב את הפרוספקט שהבאת. ושי גילג'רס אלכסנדר, אני מאוד אוהב אותו, הוא נפלא, אהבתי אותו בדראפט, הוא הראה שיפור לך כל העונה, כמעט ולא עושה טעויות בהתקפה, ואני לא רואה אותו פורח בסביבה של ווסטברוק.
מסכים.
הוא צריך לקבל את המושכות. וגם שרודר צריך להעיף משם, כי גם הוא יעקב את ההתפתחות שלו.
אני מסכים ש-SGA הוא פוטנציאל מצוין, ויראה דברים מאוד טובים, הוא לא ווסטברוק, ואני בספק אם הוא יהיה משהו קרוב לזה. אתה רוצה לתת לו...
לא, אבל אתה אומר שאתה מעדיף להיפטר ממנו עוד שנה. אז אני כרגע מוסיף לך עוד טיעון, ללמה עוד שנה, זה...
הטיעונים שלך, שאתה מאלץ אותי לתת שחקן, שאני אקבל עליו 25 סנט על הדולר, 30 סנט על הדולר, לא. לא, זה פשוט לא הגיוני.
אחלה. אז אני אומר שמה שנראה לך כמו 25 או 30 סנט על הדולר, אני אומר, זה יותר ממה שזה נראה, כשאתה מוסיף לה 30 סנט על הדברים שהם לא מקומטים בכסף, זה אחד, ההתפתחות של SGA שצריכה להיות שווה לך הרבה, זה לבנות מחדש הרמוניה קבוצתית, זה הבחירה קצת יותר טובה...
אתה לא בונה הרמוניה קבוצתית בקבוצה שאתה היא קבוצת טרנזישן.
שנייה. זה הבחירה קצת יותר טובה שאתה תקבל בדראפט, אתה תהיה קצת פחות טוב ואתה לא תלחם שוב על מקום 8, וזה גם כל מה שתקבל בהחזר על שחקנים.
אני... זה מעט. מעט מאוד.
אחלה.
מעט
אבל מאוד. אתה לא תקבל יותר.
אבל מה אתה מקבל יותר? השוק הוא לא רק מזה, זה
השוק,
צד ביקוש.
לא, אבל השוק עכשיו הוא ללא
מה
ביקוש.
מה האופציה השנייה שלך?
לחכות.
לחכות שנה?
לחכות. לחכות עד שאם יהיה מישהו נואש, בטח.
אני חושב ש...
בשביל ההתפתחות של SGA, תחכה שיהיה מישהו נואש.
מה יתפתח שנה הבאה?
הניקס יהיו פתאום נמאס להם אחרי עוד עונה של 20 ניצחונות שכולם צוחקים עליהם. אם יהיו נואשים, יביאו את ווסטברוק תמורת הון. קבוצות אחרות שעכשיו...
למה שהניקס לא יעשו את זה עכשיו תמורת...
כי עכשיו הם לא יכולים, דבר ראשון. אין להם את החוזים עכשיו לתת מורתו. אולי עוד חודשיים הם החליטו, כן, זה הזמן של לתת את רנדל פורטיס וכל השיט הזה. אני לא יודע איך או כיסי רואים את זה, אבל המסלולים הם קיימים, והדבר הכי לא נכון שזה, שגם ככה אתה אומר העונה הזאת, אני לא יודע לאן אני הולך, זה כאילו להחליט ב-day one, שאתה בנקודה הכי חלשה. אני חושב שהם צריכים לחכות, שהשוק יהיה יותר טובתם, וכרגע הוא הכי לרעתם. גם כן לראות האם בכל זאת אפשר להציל פה משהו.
טוב. בואו נסכים שלא להסכים. זה הדבר הכי גרוע שאפשר לעשות. יש משהו שמעניין אותי ואני רוצה לדבר עליו רגע בהקשר הזה, וזה ה-power shift. ששחקן חותם על חוזה של 4 שנים רק שנה שעברה, והוא כבר יכול לבקש טרייד ולקבל מיידית את שיחת טלפון, ועושה את זה בשיחת טלפון. מה שמעניין אותי בדינאם קלט הכוח במקרה הזה, בהיבט של פול ג'ורג' זה שהאטמוספירה של, בעיניי לפחות, מאבק הכוחות מהשנים האחרונות, זה של לברון בקאב, וקוואי בסן אנטוניו, ובטלר במינוסוטה, וגם דייביס בפליקנס, האטמוספירה הזאת בליגה, היא שמכריע, זה מה שמכריע את סם פרסטי לרצות לעשות את הטרייד, כמה שיותר מהר, לפני שהמידע על ג'ורג', פול ג'ורג' לא מרוצה יוצא החוצה, וגם הוא סופל מפגיעה תדמיתית, וגם הערך שלו יורד. זה מדהים בעיניי.
אוקיי, לא הבנתי.
פול ג'ורג' מתקשר לסם פרסטי, אומר לו, אני רוצה לקבל טרייד. רק שנה אחרי שהוא חתם על חוזה לארבע שנים. אני טוען שהפאור שיפט בליגה לכיוון השחקנים הכוכבים, שמצליחים לגרום לדברים לקרות, כל כך חזקה, שרק זה, והחשש הזה שזה יצא לתקשורת, וסם פרסטי יקבל פגיעה תדמיתית, ופתאום הערך של פול ג'ורג' בטרייד ירד, ופתאום הוא יצטרך לוותר על פחות, או יצטרך לקבל פחות נכסים בגלל זה, גורם לסם פרסטי לעשות מהלך שהוא בלתי נתפס בעיניי. מיד אחרי שהוא, שנה אחרי שהוא חתם על חוזה ארוך טווח, לארבע שנים, ככה, טלפון, ואופה, חפש לו טרייד, אפילו לא צריך לחפש טרייד, כבר מונח שם, ולקבל את החמש בחירות שלו, ואת של גילג'ס אלכסנדר, ואת דנילו גרנר.
אז כמו שאמרת, קודם כל, אנחנו עדים להתפתחות של זה לאורך השנים, ממה שקוואי עשה בסן אנטוניו, ומה שלברון עשה כל הקריירה. אני חושב, כן, אבל אני חושב שזו סיטואציה מאוד מאוד ספציפית, כי מקרה קוואי לנארד, אנחנו ידענו שקוואי לנארד יהיה או בקבוצה A, או בקבוצה B, או בקבוצה C. ואנחנו ידענו גם ששלושת הקבוצות הללו מאוד מאוד לחוצות לקבל אותו, ולפחות במקרה של הקליפרס ושל טורונטו, במידה והם לא יקבלו אותו, זו מכה איומה, כי אין שום תחליף שהם יכולות להביא במקומו. אוקלאומה ידעת כמה קליפרס נואשים להביא את קוואי לנארד, וקוואי לנארד ידעו שהם יגיע לשם רק במידה ופול ג'ורג' יגיע, הם למעשה קוואי סינדל את סם פרסטי לאשר את הטרייד הזה שפול ג'ורג' ביקש תמורת כל הנכסים האלה שהם איבדו. אז כן, הפאוור...
אני חושב שזו הנקודה יותר מעניינת.
הוא כן, כי אני לא חושב ש...
לא.
הוא היה יכול לצאת לתקשורת.
רגע, אני חושב שהנקודה יותר טובה שבפאוור שיפט זה הנקודה הזאת, שהשחקנים היום מסדרים את המהלכים של עצמם ולא תלויים באחרים. קוואי לנארד רצה להיות בקליפרס ורצה להיות עם עוד כוכב לידו, ובעצם חיפש את ההזדמנות דרך הקשרים שיש לו עם שחקנים חברים שלו בליגה, ודחף את פול ג'ורג' לבקש החוצה, ואז הכריח את הקליפרס לתת את כל העולם ואשתו תמורת פול ג'ורג'. וזה הפאוור שיפט האמיתי. אם סם פרסטי מאמין בקבוצה שלו, הוא אומר לפול ג'ורג' יש לך עוד שלוש שנים בחוזה, יש כל כך הרבה זמן עד שאתה תהיה באמת מורמר ובסכנה, חפש את החברים שלך, אתה פה, ואז משקם את זה. אבל בגלל שהוא לא באמת מאמין בקבוצה הזאת, והוא לא מאמין למה שקורה שם, והיה לו את הצעת סנדק הזאת מהקליפרס, הוא הלך על זה. המהלכים שהשחקנים מארגנים, ואיך שהם מסדרים את עצמם ואת החברים שלהם, ושקיידי וקיירי אומרים, תשלם לדי-ג'י את החוזה המוברח הזה, כי הוא בחבר'ה שלנו ואנחנו נבוא, זה הכוח האמיתי של השחקנים, מה שעד כמה שאני...
אני אומר, אבל זה כבר קורה עם בטלר ועם קוואי ועם דיוויס.
המקרה של פול ג'ורג' שחקן שיש לו עוד ארבע שנים על החוזה, מצליח לדחוף טרייד החוצה, זה צריך להיות פרפקט סטורם כזאת, כן, כמו כן, שהיה
זה
פה.
לגמרי פרפקט סטורם.
זה מקרה שאני לא חושב שהיא...
לא חושב שבקליימט של העונה הבאה לצורך העניין, אותה בקשה של פול ג'ורג' הייתה נהנית בחיוב או בשלילה. זאת אומרת, איזושהי סופה מושלמת.
אני רוצה להגיד רק משהו ששמעתי היום, שזה יכול להיות אישו מבחינת בדיונים על ה-CBA הבא, כי אם קבוצות של שוק קטן לא מרגישות שהן יכולות להחזיק שחקנים למשך זמן, ושבסוף כי אני לא יודע אפילו אם להגיד אם זה שילוב של המרקטים הגדולים, אבל גם ההנהלות שעובדות טוב, כי מרקט לבד, כמו שאנחנו רואים בניץ, לא מביא לך יותר מדי רחוק.
אבל מה שאנחנו רואים בניו אורלינס, שהם התחילו בנייה מחדש מיד אחרי שהכוכב עוזב.
כן.
זה
יהיה מעניין, כי אנחנו ירדנו לחוזים אני לא זוכר מי אמר את זה, מישהו אמר שהוא עשה פודקאסט לאחרונה עם קריס מלין, והם דיברו על חוזה 9 שנים שקריס מלין עשה, וזה נשמע היום כל כך מופרך, הם קיצרו את החוזים, ועכשיו צריך לראות לאן לוקחים את זה מפה, כי מצד אחד אפשר לקצר עוד יותר את החוזים, כדי שלפחות לשחקנים לא יהיה את הגרנטיד מני הזה, ואם כבר אתם מחליטים לעזוב כל הזמן, אז בואו שלפחות יהיה טרנובר יותר גדול, ואנחנו לא נהיה מחויבים לכם כל כך הרבה זמן, או להעריך חזרה את החוזים, כי
זה מצחיק שאתה אומר את זה.
המצב ביניים הזה הוא מוזר.
בעלי הקבוצות הם אלה שנלחמו על לקצר את החוזים, הרי שחקן הכי רוצה חוזה 9 שנים ולשבת בשקט. בעלי הקבוצות נלחמו על החוזים האלה כי אמרו, אני לא רוצה לשלם לאדי קרי 7 שנים ואז הוא תקוע איתו בזמן שהוא משמין מנחת, ועכשיו הם אלה שעכשיו אומרים, רגע, החוזים הקצרים האלה דופקים אותי כי אני לא יכול לשמור על שחקנים. אני חושב שמה שקרה זה שכמו כל דבר אחר, העובד
יש בסוף... יש לו בקלש.
העובד לומד, לומד את האקוסיסטם שהוא נמצא, ואם... ועכשיו לא... אם פעם הקבוצות היו לוקחות את השחקנים ועושים איתם מש בראש להם, עכשיו השחקנים מנסים להשיב מלחמה ולהחזיר חלק מהכוח שלהם. אני בטוח שזה יהיה נושא לשיחה ב-CBA. אני דעתי, כאילו, תעשו... שוק חופשי הכי שאפשרי, וזה הדבר הכי טוב לליגה, אבל זה לא יקרה גם כן, כי גם השחקנים רוצים את הביטחון שלהם. אני לא חושב שלעולם יהיה מצב שהשחקנים יוותרו על הגרנטי מאני.
ויש לנו כרגע בעיה עם קבוצות משוק קטן, כי ראינו שרוב השיפט ורוב ההתנהלות בפריג'נסי האחרון היה לכיוון הקבוצות מניו יורק, היה לכיוון הקבוצות מלוס אנג'לס, היה לפילדלפיה, היה לקבוצות
מהשווקים הגדול.
אבל, לא, אבל זה היסטורית, זה מה שקורה לאורך שחר ההיסטוריה.
אבל כיום, אבל שחקנים...
הרבה מהקולות שמחזיקים בסוף בליגה זה קולות של בעלים, משווקים קטנים.
ועדיין שחקנים מעדיפים ללכת לסגל השווקים הגדולים. אנחנו ידענו שקוואי רוצה ללכת בלוס אנג'לס, גם כי הוא נולד שם והוא גר שם וגם כי זו לוס אנג'לס. וידענו שקיידי וקיירי רוצים ללכת לניו יורק כי זה שווקים גדולים יותר. יש להם איזשהו יתרון מובנה על השווקים הקטנים.
כן, זה נכון.
אין לי פתרון. זאת אומרת, אין לזה פתרון, אבל...
צריך להיות מאוד ניץ כדי...
לא, אני לגמרי מבין את הבעיה. אני פשוט חושב שזה בעיה אינרנטית שאין באמת דרך לפתור. צריך גם לזכור שהקבוצות הגדולות הן אלה שמממנות המון המון מהכסף של הקבוצות הקטנות על ידי החוזי טלוויזיה והרבניו שיירינג שקיים בליגה. אז אין...
אין לזה פתרון, מסכים.
זה שניו יורק גרועים זה רק כלכלית גם לממפיס ולסקרמנטו. השחקנים מוכנים לוותר על כסף, ברגע שהם מוכנים לוותר על כסף, אז כאילו אין לזה באמת פתרון. אבל בוא נראה.
טוב, פרק 100, אוקלהומה וחוזים, היה נחמד, תודה רבה לכם.
סלב, אתה רוצה לעשות סאונדים?
כן.
אז אנחנו עוברים לסאונד מהעבר.
רק דקה, אני אסביר לכם מה אנחנו עשינו. אני לקחתי כמה דגימות סאונד מכל פרק של
עשירי.
יפה, זו המילה שחיפשתי כל השבוע.
עכשיו אתה עושה...
אז עכשיו אנחנו...
הוא מדבר איתנו כל השבוע בעשור. סאונד מהעשור הראשון, סאונד מהעשור השני.
יפה. אז כמה סאונדים? אנחנו נתחיל כמובן כאלה פרק כה חשוב בקצת פתיחים, ואז אנחנו נתקדם לעשור הראשון. ואני רק אציין שהעשור הראשון, כל פעם אני אגיד לכם על הפרק עשירי, 20 וכן הלאה, אז הפרק העשירי זה היה סן אנטוניו מ-29 לינואר 2018, ושמתי לי ככה תגיות, אתם תבינו בהמשך מה זה. פופ משתנה זיג זוזג, לבן של מזל, קבוצות פח, וקשה, קודם פתיחים, ואז עשור ראשון.
שלום, 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 וברוכים הבאים למהדורה מיוחדת של דה סוויפ.
שלום, 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 וברוכים הבאים לדה סוויפ. שלום, 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 וברוכים הבאים לדה סוויפ, כרגיל איתי בפאנל. שלום, 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 וברוכים הבאים לדה סוויפ. שלום, 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 וברוכים הבאים לדה סוויפ. שלום, 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 וברוכים הבאים לדה סוויפ.
כל הספקים הראשונים.
כמה שלום, שלום, שלום. שלום, שלום לכם, חברים. היום אנחנו פרק קצת מיוחד מכמה סיבות.
למה קצת מיוחד?
קצת מיוחד כי...
מאוד מיוחד.
מאוד מיוחד.
50 מיוחד.
קצת מיוחד כי דביר לא פה. טס לירח הדבש שלו.
ברוכים הבאים ל-The Sweep.
תוכניתם של גרנית הקשק.
נעשה להצליח להגיד את זה.
לא נורא. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep. סגב, אל תוריד את כל מה שהלך פה עכשיו. שלום, 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 וברוכים הבאים ל-The Sweep, מגזין ה-NBA שיביא לכם את כל המידע הכי חשוב מליגת הכדורסל הטובה בעולם, וכרגיל, אתם יכולים לעקוב אחרינו בפייסבוק תחת The Sweep, או בטוויטר תחת The Sweep Pod, אולי יום אחד גם נעשה שם משהו.
אז זה היה הפתיחים, ועכשיו אנחנו עוברים לכמה דגימות קטנות מפרק 10, בבקשה.
מה היו התגיות?
הנה זה בא, התגיות היו פופ משתנה זיגזוזג לבן שם הזה.
פופ משתנה, ופופ הולך לפעמים whenever by the zig zag, וזה הדבר המדהים, וככה אתה יכול למשוך הצלחה לאורך 20 שנה.
ויכול להיות שיהיה לבן של מזל באותנו.
לגמרי, ואתה חייב את המזל הזה.
אי אפשר להצליח בלי מזל, אבל כמעט לכל פרנצ'ייז היה לעצמו איפשהו את ההזדמנות להעמיד את עצמו מצב שהמזל אמור להיות לצידו, והאנשים הלא נכונים או הסיטואציות הלא נכונות קרו והתקבלו החלטות שמנעו מהם להפוך להיות או לנסות להיות סן אנטוניו.
בואו נדבר על כמה קבוצות שיש להם איזה משהו משותף. אנחנו ניקח את סקרמנטו, ממפיס, אטלנטה, אורלנדו וברוקלין, וננסה לנתח, כולן נמצאות באיזושהי סיטואציה די דומה.
יפה, זה היה כמה דגימות מפרק 10, ונשמע שוב דברים קצרים.
ויכול להיות שהיה לבן של מזל באותנו.
לבן של מזל.
When everybody zigs or zags.
When everybody zigs or zags, חברים.
מה עם איזושהי?
איזושהי.
איזושהי.
אתם רוצים לשמוע גם כמה קטעים מפרק 20 כבר? אם אנחנו על הגל או...
יאללה.
יאללה. אז מפרק 20, זה היה פרק טירים, שוטינג גארדס, מהשישי באפריל 2018. נזכיר בקצרה, קליי תומפסון, הלם קרב, ונז מיטרו לונג.
נזכיר בקצרה, סליחה, לפני שנזכיר בקצרה, בוא נזכיר בקצרה מה אנחנו עושים פה היום. קליי תומפסון.
אתה לא, כי קליי תומפסון הוא השחקן השלישי או הרביעי הכי טוב בקבוצה שלו.
הוד וייטרס, דני גרין, אוסטין ריברס, אלן קרב, אדו בכינויו.
הלם קרב.
וכל מי שאתם רוצים עכשיו, מבחינתי אפילו את אהוב התוכנית, אהוב של דביר, נזרת מיטרו לונג, נז מיטרו לונג, a.k.a. פריזס אוף נזרת. איזה מלך, אחד האנשים עם ה-advanced stats הכי טובים כרגע בליגה.
יפה, זה היה כמה דברים מפרק 20. טוב, פרק 30 כבר נשמור לה...
אחר כך, אני רוצה מתישהו את השטות הזאת אצלי בקונטרולר.
אין בעיה, אבל אל תשכח ש...
Everybody zigs or zags.
יאללה.
זג תומפסון.
אורלנדו מג'יק. ווצ'וויץ' חוזר על 100 מיליון לארבע עונות, טרנס רוס חוזר על 54 לארבע עונות, אל פרוק אמינו מצטרף 29 מיליון ל-3, שזה כמעט כל המיד-לבל אקספשן, ומצרפים גם את מייקל קארטר וויליאמס. איך כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה החתמות, כל כך הרבה בלגנים, וכל הולך לכיוון פורוורדים, פורוורדים, פורוורדים. מה לדעתכם הם עושים שם באורלנדו?
אמינו הוא אחלה, אבל למה הם צריכים אותו? כאילו, תסביר לי.
אין.
מרסלו?
הם לא.
אוקיי.
חייב להיות פה מהלך המשך. כאילו, אירון גורדון או ג'ונתן... ג'ייסון, רציתי להגיד אייזקס.
אייזק.
ג'ייסון אייזקס, זה השחקן.
ג'ונתן אדוארדס.
מרסלו, ריחמת.
לא ריחמתי, פשוט פספסתי את השניות הראשונות, ואז זה כבר
היה... לא משנה, אתה חותך אותו. ג'ונתן אייזק, ובטוח במבה מישהו מהם, כאילו, חייב ללכת, וזה בערך החבילה... התיאורית על ראסל ווסטברוק. הסלחו לי MCW אוגוסטינו פולץ, אנחנו חוזרים לאותה קבוצה שהייתה קבוצת פלייאוף ובמזרח מוחלש עוד יותר. לא חבל?
מאוד חבל.
אין לי מה להגיד כאילו על הקבוצה הזאת.
זה מטריף.
באמת, כאילו...
מה התוכנית עם ווץ' במבה?
לא, זה נורא, במבה איבד כל נכסיו.
במבה יהיה חייב ללכת. תנסה להרוויח עליו איזושהי בחירה, או תצרף...
גם לא עשית לו שום שואו-קייסים לשנה שעברה.
כלום, כלום. כלום.
כאילו, איפה הערך שלו עכשיו לעומת הערך שלו לפני שנה? לא גבוה יותר.
ביום הדראפט זה היה הערך שלו הכי גבוה, מאז הערך שלו רק יורד. הוא נתן מעט מאוד תצוגות טובות, הרבה יותר תצוגות לא טובות, ואז הוא נפצע, שיש להגידו, באופן לא צפוי. וזה החבילה, זה יהיה במבה, ואני מקווה בשבילם שהם לא שחררו את מוסגוב עדיין, ואז אולי זה החוזה בעסקת ווסטברוק, אבל יושב שם הנכסים, אייזיק וגורדון הם עדיין נכסים איכותיים לדעתי, שאתה יכול להביא תמורתם משהו שיותר מתאים למה שהם צריכים.
העניין הוא שהקבוצה הזאת מלאה בעיקר בנכסים שאתה יכול להביא תמורתם דברים אחרים, אין פה שום נכסים שאתה יכול לבנות סביבם איזושהי קבוצה מצליחה. סיימו מקום שמיני, שביעי שמיני שנה שעברה.
שביעי.
לא התחזקו.
כן, רק זה שהמזרח נחלש.
כן, ואנחנו מגיעים, אני לפחות הגעתי בעונה שעברה לאיזשהו שלב שאני מסתכל על אירון גורדון ואני אומר ש...
די.
זה איזושהי תקרת... הזכוכית של אירון גורדון, שהוא לא התקדם משם יותר, ניק ווצ'ביץ' נתן עונה מעולה, אבל הוא כנראה או לא מספיק טוב, או לא סוג השחקן שיכול לתת לקבוצה הזאת את קביצת המדרגה כשחקן הכי טוב שלה, ואלא אם כן מרקל פולץ פתאום התחיל לשחק כמו בחירה ראשונה בדראפט, קבוצה תקועה.
בוא נחזור לשאלה.
ג'ונתן אייזיק השתפר, אבל אני יודע שזה לא מספיק.
גם איך, אתה דיברת על שי גילג'ס אלכסנדר, אתה שלם כסף נחמד מאוד לאלפורו קמינו בשביל שיעשה מה על המשבצת של ג'ונתן אייזיק?
רק מבחינת
כמה שנים. וזה גם חוזה ארוך, שלוש שנים.
רק כמה שאני אוהב את השחקן וכמה שאני מאמין בו. ברור לי
שהם... חושב שהוא מצוין.
ברור לי שהם מערימים עליו קשיים כדי להשתפר. ובהקשר של מה שדיברנו עליו מקודם, טרייד על ראסל ווסטברוק, נראה לי דבר מאוד וייבל מבחינתם. יש להם חוזים גדולים שהם יכולים להשתמש בהם כדי להביא אותו. יש להם כמובן את העמדה, ושמעתי באחד הפודקאסטים שאמרו, פסלו את אורלנדו לסף כי הם כאילו מספיק מאחור כדי שווסטברוק לא ישפר אותם לרמה שהם הופכים להיות ממש ממש טובים. אני חושב שאפשר לנצל את המזרח הזה שהוא טיפה נחלש, וגם אם אורלנדו לא יהיו סבבה,
בעיניי זה יעד,
אלופת המזרח.
בעיניי זה יעד מצוין לווסטברוק, גם מבחינתו, כי הוא נכנס שם לאותה פזיציה שהוא נכנס באורלנדו כשחקן, ווצ'ביץ' הוא שחקן עם כל הבעיות בהגנה שלו, הוא שחקן נהדר, לא יודע מה היה בחבילה, אבל בוא נגיד שגורדון הוא הסנטר פיס שלה, אז עדיין יש לך אייזיק, עדיין יש לך שחקן הגנה מצוין כמו אלפרו קמינו, מה שתקבל מפולץ, אוגוסטין פתאום נהיה רכז מחליף טוב ולא רכז פותח נוראי.
לא, אתה קברת את פולץ.
לא, ברור.
מאחורי ווסטפולט אתה קברת את הקריירה של פולץ.
וזה קבוצה שיכולה פתאום להיות מקום חמש במזרח.
אני לא חושב שווסטברוק זה מי שיגבור את הקריירה של פולץ.
לא, זה כאילו...
זה התקווה האחרונה שלו.
פיסת חול האחרונה.
כי אם עונה הבאה, עונה הבאה זה עונת קריירה
שלו. למרות שזה אפשר כאילו...
עונת מה?
קריירה שלו. לא אומר שהוא יעשה, זה עונה שתקווה אם יש לו קריירה או אין לו.
פולץ?
כן. זה ההזדמנות האחרונה.
לא, כאילו דווקא נראה, לכת להפוך. לכת להפוך. אולי ווסטברוק יהיה אינספיריישן שלו, שאיך אפשר להצליח ב-NBA בלי זריקה.
יפה.
עוד משהו על אורלנדו?
אפשר להתקדם.
אפשר להתקדם?
אפילו בפודקאסטים של אורלנדו לא דיברו עליהם כל כך הרבה.
על MCW לא דיברנו.
כן.
ובצדק.
ובוא נמשיך כך.
מה אתה רוצה שנגיד עליו?
אני לא זכרתי שהוא בכלל הגיע לשם עונה שעברה. מישהו בכם זכר את זה שהוא הגיע לשם, גלגל שם?
הוא לא הגיע השנה?
לא, הוא הגיע השנה, הוא היה ביוסטון שנה
שעברה. הוא גמר את העונה שם. אם אני לא טועה, הוא גמר את העונה שם.
הוא גמר את העונה.
הוא גמר את הקריירה.
פודקאסט NBA מושלם שאנחנו...
אני הייתי רוצה לשאול שתי שאלות. למי תהיה קריירה יותר טובה, יותר מוצלחת בסופה? ל-MCW או לפולץ, ואירון גורדון ומיילס טרנר.
מיילס טרנר.
אוקיי.
ו-MCW. רק עבור שנת הרוקי שלו.
כן, כאילו, פולץ.
אני...
אין מה להשוות בין הקריירות שלהם. הוא סיים תורנה שעברה עם 12 משחקים באורלנדו.
בסוף. וואלה.
אני רוצה שרק למשפט אחד לחזור טיפה אחורה.
16% מ3, מרשים.
אבל לא הרבה מדברים על זה, אבל דנילו גלינרי, אם OKC בהחלט תחליט לפרק את הכל, אז יכול להיות אחלה אופציה לחיזוק באמצע השנה לקבוצה שמחליטה לעשות איזשהו רן, אז רק רוצה להגיד את זה. מסכים. אני מאוד אוהב את זה, סטיין מר גסול. כזה.
טוב.
אינדיאנה, שימו לב, אנחנו עדיין באלף. ג'רמי לב מגיע, ברוגדון מגיע ב-85 מיליון ל-4 שנים בסיין אנד טרייד. אני לא הולך לציין את סמנר. וורן מגיע בטרייד, כבר קצת דיברנו עליו, ומקונל ב-7 מיליון לשנתיים. מה אתם חושבים עליהם עכשיו? אם חזרה שלו לדיפו, מה הקבוצה הזאת יכולה לעשות? איך העומק שאוביסלי יש לה? יש הרבה החלפות בסגל הזה, כי... מצד אחד, בורדנוביץ' הולך, בורדון מגיע, כאילו יש הרבה...
אוקיי, אז יש לנו מילווקי ופילדלפיה שאנחנו מסכימים שהם טופ המזרח כנראה, כמו שזה נראה עכשיו. בוסטון עשו דברים יפים, נגיע להם אחר כך.
נגיע לבוסטון, אני רוצה שנגיע לטירים בסוף, בוא נדבר על אינדיאנה כאינדיאנה.
אז אינדיאנה כבר קפצה לאזור המקום רביעי, שלישי מהמקום החמישי שהייתה שם, אנחנו מדרגים. בעיניי היא לחלוטין יכולה להתחרות במזרח שנה הבאה. אני מאוד אוהב את הדברים שהם עשו. ברוגדון יהיה מצוין ליד אולדיפו, ג'רמי למב יעשה הרבה יותר טוב את התפקיד שלא עשה עונה שעברה טייריק אבנס, שוויתרו על יאנג, וזה נותן, אני מאמין שהחשיבה היא לנסות יותר טרנר סבוניס ביחד, ווורן מהספסל או בחמישייה, יש לקבוצה הזאת איך לייצר נקודות, יש לקבוצה הזאת עדיין שחקני הגנה מאוד מאוד טובים.
יותר טובה הגנתית עכשיו.
ברוקדון
על... יש להם בקורט שלו, אם הולדי פה בריא, מדובר בבקורט נפלא, הגנתית והתקפית. אני חושב שזה הזמן שבאמת אנחנו נוכל לבחון בו את נייט מקמילן, כי לראות איך הוא מתמודד במרכאות, כשיש לו יותר אופציות התקפיות, מאשר מה שהוא עושה שנה שעברה, שזה פחות או יותר תן את הכדור ללודי פה, תן את הכדור לגוליסון, זה חודר, זה חודר, זה חודר. עכשיו שיש יותר קלעי, יותר קליעה, למרות שבולדנוביץ' עוזב, אפשר לשחק יותר, כאילו יש יותר, יש יותר אופציות התקפיות, ואז מאמן נמדד, כשהוא צריך לקבל החלטות של איך הקבוצה נראית, גם מבחינת סטים התקפיים, אבל גם מבחינת היררכיה, כי כשיש לך כל כך הרבה שחקנים, ברוקדון מגיע בעונה של 40-50-90, לראות איך כל זה עובד ביחד, גם ציינת בגובה, זאת אומרת, בין הגבוהים.
אבל אני עדיין, אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אני עדיין חושב שהברומטר שנה שעברה של אינדיאנה היה בוגדן בוגדנוביץ'.
בויאן?
בויאן.
בויאן
בוגדנוביץ'.
עכשיו
תתן לו את זה?
גם במהלך העונה הזאת, כשדיברנו על סקרמנטו, התבלבלתי בין שניהם. הוא היה הברומטר ההתקפי שלהם, גם בתקופה שבה, גם כשאולדיפו היה לפני שהוא נפצע וגם אחרי שהוא נפצע, וכן, ברוקדון הוא שדרוג על דארן קוליסון שעזב לדי יהובה או לאן שהוא הלך, אבל אני לא חושב שלא טי-ג'יי וורן ולא ג'רמי לאם ולא שאר השחקנים יכולים לעבוד תחליף ראוי לבוגדנוביץ'.
אם אני אנסח את זה, האם ברוקדון הוא תחליף לבוגדנוביץ'? ואז מה שאיבדו עם יאנג יקבלו עם וורן, ומה שאיבדו עם קוליסון יקבלו עם לאמב אולי יותר טוב.
קשה להשוות את זה בגלל עניין של עמדות.
לא, בסדר, אבל עזוב את העמדות כרגע. הם ממלאים את אותו תפקיד פחות או יותר. בולדון הוא טיפה יותר יכול לקחת את הכדור לסל מאשר בולדנוביץ', אבל הוא קלה מצוין כמו בולדנוביץ', הוא שחקן הגנה קצת יותר טוב. תוסיף לזה עכשיו שאולדיפו פה חוזר, אם אתה תראה איזושהי התפתחות נוספת, או מטרנר, או אפילו מהולידיי, או ביטת זה מהספסל, משהו מבין האופציות, מבין כל האופציות האלה, משהו שיתפוס, בעיניי קבוצה הרבה יותר טובה.
הקידום שלהם מהמקום החמישי לשלישי רביעי בעיקר יהיה בגלל הנפילה של טורונטו, ואולי ההיחלשות של בוסטון.
אבל אולדיפו.
בסדר, גם אם אולדיפו הוא מקום רביעי חמישי שנה שעברה, גם כשהוא היה קשיר.
כן, אני מדברת עכשיו לא נסדירה, בוא נראה שם
קבוצה בפלייאוף. אני חושב שמדובר... יש שתי ליגות, או יותר משתי ליגות כרגע במזרח, יש את פילדלפיה ומילווקי שהם טיר בפני עצמן, אתה לא יכול לדבר על אינדיאנה יחד איתן. ידגדגו יחד עם בוסטון את הטיר השני.
מסכים, זה קבוצה מאוד מסוכנת.
אני לא יודע אם הם יהיו פחות טובים מעונה שעברה, אבל הם לא יהיו יותר טובים.
הדי יהובה, זו קבוצה מהליגה הפיליפינית?
לא.
אוקיי.
אני אוהב את הקאץ' שלהם.
עדיין העזיבה של טד יאנג, underrated. שנה שעברה הוא החזיק, הוא זה שההגנה שלהם התבוססה סביבו, והשנה נצטרך לראות מה קורה עם מיילס טרנר, שסרק בעמדות הפנים, שאין לידו מגן כל כך אמין.
אני מאוד מקווה שילכו על רוטציות של סבוניס וטרנר ביחד. והטריידים מראים כאילו זה הכיוון.
אני מקווה לראות את וורן פורח שם.
אני מקווה לראות את גוגה, אני מאוד אהבתי אותו באירופה.
אני מאוד אוהב את גוגה, דיברנו על זה לפני שבועיים.
אוקיי. בוסטון?
בוסטון.
עבור לבית. אז קנטר חותם 10 מיליון לשנתיים, קמבה מקבל את המאקס, טייש נשאר.
טייש.
וואנאמט, אתה רוצה ללחוץ לי? אני אלחץ לי. סתיו, נותן לי את המבטים שלו. ומה עוד נשאר לנו? וינסט פויריה. חתם מבסקוניה. אז איך קמבה לדעתכם, אתם רואים אותו בסיסטם של בוסטון? קצת דיברתי על זה שבוע שעבר, כשלא הייתם, אני רוצה לשמוע את הטייק שלכם. ואז אני אחזור לטייק שלי משבוע שעבר.
כל עונה שעברה אני שאלתי המון, בהמון שיחות כדורסל, האם אנחנו בטוחים שקמבה פחות טוב מקיירי. סיטואציה כל כך משפיעה על איך שאנחנו...
אני שמח שאמרת את זה.
אוקיי. סיטואציה מאוד משפיעה על איך שאנחנו תופסים את שחקן, וקיירי שיחק בקבוצות, חלק גדול מהקיירי שלו בקבוצות מנצחות, כולל ראינו אותו בפלי אוף עושה את זה, וקמבה תמיד ראינו אותו מפספס את הפלי אוף או אף בסיוב הראשון. ואנחנו חושבים שהוא שחקן הרבה פחות טוב. עכשיו אנחנו נוכל לראות כמה קמבה הוא שחקן מצוין. מבחינת התאמה לסיסטם, פה יש שאלה מומנת, קמבה היה אחד משחקני הפיק אנד רול הבולטים בליגה, בוסטון שיחקו מעט מאוד פיק אנד רול,
וכביכול שחקני הפיק אנד רול, אל הורפורד, זה שחקן שאתה יכול לראות אותו משחק איתו פיק אנד רול.
אל הורפורד ומרקוס מוריס, שניהם כבר לא שם, אז פתאום אנחנו צריכים לשנות את איך שקמבה משחק את הגדור, משחק כדורסל, אבל...
פאקר.
איך שקמבה משחק את הכדור.
אבל...
את הכדור.
אפשר לחלוטין לראות את בוסטון מנסה לעשות איזיה תומאס לקמבה ווקר.
יותר מזה, אני רוצה להגיד שקמבה ביותו יותר טים אוריינטד, שחקן עם פחות אגרו. אני חושב שזה מחפר על הפער הכישרוני בהנחה כמובן שיש כזה, שאני כמוך לא בטוח שיש כזה. עם הצעירים שיש שם, עם היכולת שלו לראות את הקבוצה כערך, לא יודע, משהו שם נראה לי הגיוני, למרות העניין של הפיק אנד רולים, בעיניי זה רק סיטואציה. זאת אומרת, אם קמבה ווקר מצליח לעשות פיק אנד רולים ולהיות שחקן פיק אנד רול כל כך טוב בשרלוט, שכאילו מי את רוצה להגיד?
לא, אני חושב אותו שאם בוסטון יחול לכיוון של איזיה תומאס, בוסטון יהיה להם בעיה לבנות את ההגנה שלהם מחדש. הפער בין קנטר להורפורד הוא תהומי ביכולת לייצר הגנה אישית והגנה קבוצתית. הם איבדו...
נמדיר גם את ביינס.
הם איבדו המון מהקשיחות שלהם, אז יהיה להם מאוד קשה בחלק הזה. מעונה שלהם תקום וטיפול על איזה גורדון היוורד יש להם. אם יש להם את גורדון היוורד של שנה שעברה, אז אנחנו נראה את קבוצת חלק עליון עם תקרה מאוד מאוד ברורה במזרח, אבל אם גורדון היוורד חוזר להיות משהו באזור השחקן של יוטה, אז שוב פעם, יש פה מספיק כדורסל ביחד עם ברד סטיבנס, שהוא מאמן מצוין, ועוד דברים שהם יוכלו לעשות תוך כדי עונה, לייצר פה קבוצה תחרותית מאוד.
אני רוצה להשוות את הרגל לטופ של המזרח. העזיבה של אל הורפורד פותחת איזשהו בור ענק בהגנה במשחק הפנים מול מילווקי של יאניס עם החדירות שלו ועם הפתיחה של הצבע, הם לא יוכלו להתמודד. עם פילדלפיה של אל הורפורד ושל ג'ואל אמביד, הם לא יוכלו להתמודד. אינס קנטר, הם יוכלו אותו חי. ואמרת מקודם שהם מנסו להפוך את קמבה לאיזיה. קמבה היה איזיה בבוסטון, בעיקר בגלל שאל הורפורד חיפה הגנתית על החסרונות ההגנתיים שלו. אז אולי התקפית הוא כן יוכל לעשות את זה, והוא יקלה 20 ומשהו נקודות למשחק. ובוסטון כן תהיה קבוצה מאוד מאוד כיפית לצפייה עונה, בניגוד לבוסטון המאוד מתודית שהייתה בעונות הקודמות. אבל קשה לי לראות אותם. שוב, קשה לי לראות אותם מדגדגים את הקבוצות של הטופ הטיר של המזרח.
צריך להיות גם פייר, אם יש את טייטון ובראון, שאך לפני שנה וחצי היינו מאוהבים, הליגה הייתה מאוהבת בהם כשחקנים שבדרך להיות אחד סופרסטאר והשני אולסטאר, לא כל כך מהר צריך להגיד, הם לא יגיעו למקום הזה, אז גם מפה יש המון מקום לצמוח. בסופו של דבר, הם לא נחלשו לדעתי, למרות שהורפורד זה אסון, אבל... אסון גם להחתים אותו במה שפילדלפיה החתים אותו, אז נגיע לזה בהמשך, אבל...
אני רוצה שאני לקחת את הנקודה, כי זה פחות או יותר מה שאני אמרתי בפרק הקודם. הדרך היחידה של סלטיק להצליח בשנה הזאת או השנה הבאה, זה לצפות להתפתחות מטייטום ולקוות לשיפור מבראון או היורד. אתם יכולים להאמין שזה יקרה, אתם יכולים לא להאמין שזה יקרה, זו המציאות, אני חושב שבבוסטון מבינים את זה. זו הסיבה שהחזירו את קמבה ולא הלכו לבנייה מחדש, זו הסיבה שלא רצו לתת את טייטום על דייביס. הם יכולים להגיע רחוק אם טייטום יהיה טוב יותר ממה שהוא היה השנה, ואני חושב שהם בונים על היעדרות של קיירי כזרז לסיפור הזה, כי הגג שלהם עם טייטום ממצה את הפוטנציאל שלו, הוא כל כך הרבה יותר גבוה מהגג שלהם בלתי נראה שלו כרגע, של הקבוצה הזאת.
מסכים, אבל אני רוצה, צריך לדעת פה משהו, אנחנו, עולם המזרח ועולם המערב הם שתי עולמות שונים, ואנחנו שוב פעם לדעתי פערים מאוד מאוד גדולים בין שני הקונפרנסים. בוסטון...
הם קצת הצטמצמו שנה שעברה וחזרו להיות...
בוסטון, אבל עוד פעם, הורפורד זה מכה, אבל בסופו של דבר הם יכולים להיות להצליח יותר מאשר בעונה שעברה.
אני לא רוצה שנייה, כאילו בכוונה כל פעם מנסה לדחוק לחוץ את השבועות, כי אני רוצה בסוף לעשות איזשהו...
להצליח יותר מעונה שעברה זה להגיע לגמר קונפרנס. הם לא יעשו את זה.
הגרלה, לך תדע.
טוב. נעבור לסגב, עם סאונדים מהעבר. סגב, אתה מוכן?
דביר.
כן.
אנחנו נלך לפרק 30, טירים פאוור פורוורדס. 20 במאי 18.
עברנו 10 פרקים ורק התקדמנו משוטינג אז לפה.
נכון, זה נורא מבדר. הנקודות שרשמתי לעצמי זה פסקל, לא סליחה, כן, פסקל סיאקם, ג'מייקל גרין, קוויזמלו, בבקשה.
פסקל סיאקם יכול לשמור הרבה עמדות, הוא שחקן מאוד מהיר, הוא אתלטי, הוא...
גרוע.
לא, הוא ממש משהו גרוע. הוא גם משפר את התליה שלו תוך כדי
העונה. הוא לא קרוע, ואנחנו צריכים לזכור שהוא חלק מהחמישייה עם הפלוס מינוס הכי טוב העונה ב-NBA.
יש שחקנים שלא משנה כמה יוסיג' טיינם, לא יוצאים לך 20-10, כי זה לא סוג השחקנים שהם. ג'מייקל גרין הוא 3D, הוא יכול לקלוע מ3, והוא עושה הגנה טובה, זה לא משנה שהקבוצה שלו פח אשפה או לא פח אשפה.
לא, זה משנה שהוא שחקן פח אשפה.
זה, אם הוא היה שחקן פח אשפה, זה המשנה.
תודה רבה לכל מי שהגיע אל הקוויז שלנו. הקוויז הבא שאנחנו נעשה יהיה גיוס כספים לבי-אוט לקרמלו, כדי שאולי יצא משהו מיום תלאומה.
ויפה מאוד, אהבתם.
זה מצחיק, זה נשמע רק שנה...
כן. ונמשיך כבר
גם. אבל ראה, אתה שמעת את הטייק שלי על פסקל סיאקם?
כן. גם אני ידעתי שהוא יהיה שחקן פח. נמשיך לפרק 40?
נמשיך.
זורמים.
בטח, זה זורם לי.
8/7/2019, כנראה התבלבלתי פה, 18.
18 זה היום.
נכון. קבוצה מול שחקן והקבוצות המליבות מהאייטיז, זה הנושא של הפרק. פיניקס, ברוקלין, ג'ייזי, דן אייזל וקיקי ואנדרווי. קבלו את זה.
האם לדעתך קבוצה כמו פיניקס, ב-50 השנים האחרונות?
הבאות.
הבאות? כן, שנה כבר מוכרת, סליחה. יקחו אליפות. חכה, אתה יודע כמה בנייה עושים, מתחילים עכשיו רכבת תחתית בפיניקס. לא יודע איזה בנייה, זה הפריז של ה...
של המדבר.
של המדבר. של ה...
מדבר.
סאוטוול, כן. האם ברוקלין תיקח אליפות לפני פיניקס, או בכלל אליפות בחמישים שנה?
וואי, זה מעולה, כי זה צריך להיות... כן וכן, גם תיקח אליפות בחמישים שנה שיבוא לנו לטובה, ובטח ובטח שתיקח לפני פיניקס, כי פיניקס לא ייקחו גם ב-70 שנה אליפות.
וואו.
לא יעצבן את המאזין ג'ייזי.
פשוט בגלל, אתה יודע...
שהוא לא שומע.
ניו יורק, ג'ייזי, מה...
הוא לא מאזין.
כל הזמן מסמס לי בטוויטר.
מסמס לי בטוויטר?
זה היה בכוונה. זה היה בכוונה. ליוו אותו לאורך התקופה. בחלקים הראשונים זה היה דן איזל וקיקי ונדאווי, אחרי זה החליפו את המשחקים כמו ויין קופר, פט ליבר, רכז שהקדים את זמנו מבחינת משחק מגוון מאוד מאוד וויסטברוקי בצפירת הסטטיסטיקה שלו והמעורבות שלו בכל האספקטים של המשחק.
יפה, וזה היה מפרק 40, אני זורם איתכם כבר לפרק 50,
לא,
הפסקה?
הפסקה.
דרך אגב, אני חושב שג'ורג'י בסט, כדורגלן העבר האנגלי,
כדור עבר.
לדעתי הוא נפטר מפט ליבר.
יפה.
מעולה. טוב, חזרה אליך דביר.
חזרה לקבוצות.
סכם לקבוצה.
והקבוצה הבאה היא הברוקלין, נץ.
או?
יופי, הגענו להם. אז קיידי וקריר חתמו על מארקס, דיאנדרה ל-40 מיליון ל-4 שנים, גרט אמפל הגיע, צ'נדלר הגיע, גם צריך לרשום את טוריאן פרינץ שהגיע, ודיאנג'לו ראסל עוזב, שבאז נייפייר עוזב. האם הם טובים יותר העונה משנה שעברה? אם הם יהיו טובים יותר השנה? מרסלו, לא דיברת הרבה זמן.
כנראה שהם יהיו טובים יותר העונה. השאלה, לאיפה הם מכוונים העונה הזאת? כי עונה בלי קווין דורנט, זו עונה שבה הם לא יכולים להתקדם יותר מדי, הם לא להגיע, שוב, לשני המקומות הראשונים במזרח, אז מבחינתי, המטרה בעונה הזאת היא א', לנסות לסגל כמה שיותר את...
אתה לא רואה הפתעה?
לא.
אם קיירי יותר טוב מדיאנג'לו?
בכמה הוא טוב יותר ממנו. כרגע דיברנו על זה שקמבה וקיירי הם פחות או יותר...
אבל קמבה ודיאנג'לו זה עדיין לא בדיוק אותו דבר.
ועדיין.
אם קריס לברד קשיר, זה אומר משהו?
העונה שעברה... טוריאן
פרינץ לעומת רונדה אלה שפסון זה שיפור?
העונה שעברה לדעתי... העונה שעברה לדעתי הייתה איזושהי אנומליה בכל העניין הזה של ברוקלין. הם שיחקו הרבה יותר טוב ממה שהם בפועל. ראינו עונות קריירה מג'ו הריס, וראינו עונות קריירה מדין ווידי, שעכשיו קיבל את החוזה הגדול שלו.
הם יכולים לצאת מהסיבוב הראשון?
בטח.
בעיניי זה כן.
יכול להיות, אז.
מצוין.
בסדר.
לא, זה בסדר.
אני רק אומר... זאת התחלה. זאת מטרה שהיא התחלה שהיא חיובית.
זה מה שאמרתי מקודם. יציאה מהסיבוב הראשון והתפתחות של הצעירים שלהם, זו אמורה להיות המטרה השנה, הם לא אמורים לשקוע באיזושהי שיגון גדלות ולנסות לפנטז על הגעה לגמר קונפרנס או משהו כזה, כי הם לא שם. זו עדיין קבוצה שהסגל שמסביב לקרי הוא סגל צעיר, אבל כן, שוב, לנסות לפתח את השחקנים הצעירים, דרך אגב, speaking of that, האהבה של דיאנדרי ג'ורדן יכולה טיפה לסנדל את ג'ארד אלן, לצורך העניין. ג'ו הריס ושאר השחקנים, הגארדים, יקבלו הרבה פחות כדורים כרגע מקיירי ארווין, שאוהב יותר את משחק הבידודים, אז זה משהו שכן יכול למנוע אולי את ההתקדמות שלהם. שוב, העניין עם ברוקלין זה לא העונה, העניין עם ברוקלין זה העונה שאחרי, במידה וקווין דורנט חוזר קשיר או כמעט קשיר, שוב, שישרדו את העונה הזאת, שינסו לקדם כמה שיותר את הצעירים.
יש פה קבוצה יותר טובה משנה שברה, ויש פה פוטנציאל להפתיע במזרח. אני באמת לא חושב שהיא יכולה להוות תחרות לטופ. מה שמעניין זה באמת אם הם יגיעו לאמצע העונה והם בעונה טובה והם מגרדים את הצמרת במזרח, האם הם יעשו איזשהו מהלכים ביה או מהלכים באמת ללכת יותר קדימה. זה משהו שיהיה מעניין לראות האם באמת הם ילכו לקו של העונה הזאת, גם ככה המטרה שלה להעביר אותה, או שננסה לעשות מהלכים תוך כדי עונה שאולי כהכנה כדי ללכת יותר חזק בעונה הזאת. מעניין יהיה לראות את הנקודה הזאת. דיאנדרי ג'ורדן, שכנראה יכולים להביא אותו בעסקת חבילה הזאת, זה אסון מבחינתם.
מיותר לגמרי.
אסון בחיית קאפ, ואסון בחיית ההתפתחות של ג'רט אלן, וגם סנטר שבחרו בדראפט, ניק לקסטון, שגם הוא לא ימצאו לו דקות. וקיירי וצעירים, שזו שאלה מעניינת, אם אנחנו נלך לעונה שעברה בבוסטון, סיטואציות אמנם שונות מהצעירים של ברוקלין, אבל גם הם אחרי איזושהי עונת צי של כולם, אחת הקבוצה, יש פה המון קווים מקבילים, וזה הולך מאוד מעניין.
כנראה ש...
אני יותר רגוע מבחינת בסיפור הזה, עם כל הבעייתיות של קיירי וצעירים, הסיטואציה שהייתה בבוסטון היא בעיניי חד פעמית, וזו לא קבוצה שהגיעה לגמר בידיו, לקריס לברט, לג'רט אלן, טוריאן פרינס, אין את הסטאר טנדנסי של ג'לן בראון או טייטום. מה שמעניין אותי זה האם אתם, האם עוד מישהו חולק כמוני את הרגישה שברוקלין לא צריכה להיות באיזה אופוריה שהם עשו את כל מה שצריך לעשות וזה כאילו, בסוף הם החתימו את דיאנדרי ג'ורדן לחוזה שאתם מסכימים מישהו מאוד בעייתי, הם החתימו את קווין דורנט לחוזה שעלול להיות מאוד בעייתי, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור, ויש מצב שדווקא להפך, יכול להיות שהם במקום להביא את קיירי ולנסות לבנות מולו יחד עם המועדון המצוין שהם והעיר הטובה והמרקט הגדול וכל מה שיש סביבו והרבה קאפ ספייס ואפשרויות, הם יכול להיות שהם סינדלו את עצמם עם כל הסיפור הזה של קיידי ודיאנדרי? וסינדלו גם את העתיד של קיירי בתהליך?
נתחיל מקיידי ודעתי על הפציעה הזאת ידועה. קיידי וקיירי כנראה ודיאנדרי היו עסקת חבילה, אז עכשיו אם אתה מוותר על כל העסקת חבילה הזאת אתה הניקס, נגיע אליהם בהמשך. אז אני מסכים שבמקרה הספציפי של ברוקלין
אני לא יודע,
הם מרגישים כל מנצחים,
אנחנו לא יודעים את זה.
מה זאת אומרת?
אנחנו יודעים שזאת עסקת חבילה, אנחנו לא יודעים שפוס קאמס דושה ואומרים לקיירי אנחנו לא עושים את זה, אנחנו עדיין רוצים אותך שהוא אומר לו.
עכשיו קראתי ואני לא יודע לתת קרדיט עכשיו כי קראתי את לפני כמה דקות אז אני לא אחזור וחפש את זה. שקוואי ניסה לגייס את קיירי לקליפרס וקיירי העדיף את אופציית ברוקלין עם שם. אנחנו לפחות יודעים את זה משמועות, הכל יכול להיות, יכול להיות שהקורה ככה ובסופו של דבר הם יכול להיות שהם אכן ייצאו עוד שנה, שנתיים קדימה, נראה שהקיץ שלהם הזה בעצם יתברק כקללה, אבל הם צריכים להרגיש כמו מנצחים עם כל הסיכונים של הסיפור הזה.
זה לדעתי האם אימא של מבחן הבדיעבד. אם דורנט יחזור כמו שאנחנו חושבים ורוצים שהוא יחזור, אז וואלה, הצלחה ענקית. אם דורנט יחזור ואנחנו יודעים פציעות אכילס, שחקנים בני 30 שהם 7 פיטים שמאוד מאוד קשה להתאושש, אם הוא לא יחזור כמו שהם מצפים, הם מסונדלים עם החוזה שלו לארבע שנים קדימה, וקיירי לא יספיק.
מה שחזק פה בעיניי, וזה הניצחון בטוח, זה מבחן התדמיתי. וזה אי אפשר לקחת. בדיוק מה שקליפרס עשו עם ההחתמה של קוואי ללייקרס, השכנים שלהם העירוניים. לא בדיוק, אבל...
אם אתה מתייחס לזה שהלייקרס יש להם עדיין קבוצה שכנראה מאוד טובה, אבל כן.
אבל כאילו הצליחו להשיג ווין, במקום שהם הופכים להיות מהאחות הקטנה והבלתי אהובה.
לא יהיה...
ברוקלין היו לפני שנתיים בתהום. לא היה להם לא בחירות, לא קאפ.
אני זוכר שהפרק השני או השלישי שלנו בדסוי, דיברנו על ברוקלין וזה היה נורא.
דיברנו על האסון, על איך הם הגיעו למצב הזה, על איך אין להם את הבחירות שלהם אפילו, אין להם דרך לצאת מזה. וזה מראה שניהול נכון ו...
סבלנות?
סבלנות, סבלנות, זה סבלנות שנתיים. כבר שנה שעברה הגיעו לפלי אוף.
זה בעיקר חשיבה נכונה, ואנחנו
דיברנו... חשיבה נכונה ושוג...
דיברנו הרבה על הכוורת הזאת של פופוביץ', אז שון מרקס. כשהוא הגיע לשם הקבוצה הייתה בקנטים, והוא בנה אותה מחדש, וכן יהיה את קיצון, הוא כנראה המאמן המתאים לקבוצה הזאת. אבל שוב, זה יקום ויפול על קווין דורנט, כי בלי דורנט...
יש פה קבוצה בעייתית מאוד.
יש פה קבוצה שהיא טובה למזרח, אבל כמו אוקלהומה שדיברנו עליה
מכל. לא, אבל יש פה גם קבוצה שכנראה תהיה נפיצה. אם דורנט לא דורנט, אז קיירי יהיה ממורמר מהר מאוד, ו...
לא, אבל אתה יכול להיכנס עכשיו לשכר חורות של עכשיו...
עוד?
ארבע שנות...
כן, ארבע שנות ברוקלין.
כן. טוב.
טוב.
אנחנו עוברים לגולדן סטייט.
הופה.
שמחתימה את קליי למארקס, את קוון לוני ל-15 מיליון בשלוש עונות, מביאה את ראסל, מביאה את ווילי קורליסטיין, גלן רובינסון דה ת'רד, איגי עובר לממפיס, דורנט כבר דיברנו לא נשאר, ליבינגסטון כנראה לא יישאר. איך אתם רואים את ההרכב שלהם בשנה הבאה, ואיך עובד הבקורט הזה של דיאנג'לו ראסל, קליי תומפסון, סטף קרי?
לי אין מושג מה עושה לו.
אני גם לא יודע, ומה שעוד יותר מוזר לי זה שבמהלך יום או יומיים לאחר הטרייד הזה דיברו על זה שהם הביאו אותו רק כדי להעביר, הביאו את דיאנג'לו רק כדי להעביר אותו הלאה, כדי להביא נכס אחר, כדי לא לאבד את הקאפ, את הקאפ הכספי, ויומיים לאחר כן אמרו לא, הוא נשאר, אני לא יודע מה לחשוב עליהם, אני כן חושב שקבוצה שיש בה את סטף ואת דריימונד, זו קבוצה שהיא יכולה להגיע לפלייאוף במערב,
אמורה להגיע לפלייאוף.
נכון, ואז אם אנחנו מוסיפים את קליי שבתרחיש האופטימי בסביבות פברואר אמור לחזור, ועד הפלייאוף אמור להגיע לכושר טוב, וואלה, אנחנו מקבלים את הקור שלפני 3-4 שנים, את סטף, את קליי, את...
לא, אבל זאת לא אותה
קבוצה. נכון, זה לא אותה קבוצה במערב, במערב הרבה יותר חזק.
לא, זה לא המערב, זה לא
זה שנייה, הקור זה שם, אבל כל המסביב לקור נעלם לגמרי.
נכון, אין את העומק, אין את הפתאום, אתה יכול לעלות אנדרו בוגרט והוא נותן לך קצת, שאתה יכול...
נכון, אני רק אומר שאני לא יופתע מקבוצה הזאת תגיע לחצי גמר מערב. ממש לא יפתיע אותי.
אני לגמרי לא יופתע מזה, נכון. אני לא מבין איך ראסל עובד שם, ואני מבין את הניסיון לשמור על הקאפ ספייס. בסופו שלו, יש להם עכשיו את ראסל 4 שנים על חוזה שהוא כנראה סביב המקס.
110, משהו כזה
לארבע. זה המון לשחקן שצריך את הכדור שלו ביד, לא שיחק אף פעם אוף דה בול.
הוא כאילו לא שיחק אוף דה בול, אבל הוא לא יודע לשחק אוף דה בול, או זה לא שאין לו את הכלים לשחק אוף דה בול.
הוא לא קיירי.
אני לא יודע, מה זאת אומרת לנו את הכלים? איך הוא אפקטיבי אוף דה בול?
קודם כל הוא ספוט-אפ שוטר טוב.
אז אתה הופך...
רגע, אתם לא הולכים עם כל השמועות שאומרות שהוא הולך לעבור בטרייד?
זה הופרך.
הופרך?
לא, גם אם כן, אין כרגע שום דבר קונקרטי שאפשר להתבסס.
אם אתה רוצה להגיד, יש סיטואציה שבה הוא עובר בטרייד, אחלה, בואו נגיד את זה כבולט ונעבור הלאה, כי אין לנו כרגע לא את השמועות על הקבוצות הספציפיות שהולכות להביא אותו בטרייד, או את המידע הקונקרטי שזה אכן הולך לקרות, כנראה מסתמן בזמן הקרוב. אז בואו כרגע ננסה לדבר על פיט שלהם.
אוקיי.
אני מודע לחלוטין לעובדה שזה נראה פאנקי, שחקן שאתה רגיל לראות אותו עם הכדור ביד, מנסה to facilitate something day בעצמו, שחקן שהוא עובד טוב ב-ISO, מנסה לשחק בתוך השיטה הזאת של גולדן סטייט, זה איכשהו לא נראה הגיוני, אבל אז אני מנסה לחשוב על דיאנג'ל ראסל עומד בצד ומקבל כדור שהוא קיבל מפינוי של סטף, או מסירה טובה של דריימונד.
או פיק אנד רול עם דריימונד.
או פיק אנד רול עם דריימונד. או שהוא דרך אגב היה מצוין בפיק אנד רולים, גם עם ג'רט אלן, גם עם דמר הקרול.
ודריימונד בתחילת דרכה של גולדן סטייט היה מצוין בפיק אנד רולים עם סטף.
אני מנסה לזכור שנייה, לנסה לחשוב, לדמיין רגע, איך סטף נראה כשהוא, יש לו מישהו לידו שמכדרר, כי דורנט הוא לא בדיוק זה, וקליי הוא בטוח לא זה. אז בואו ננסה לראות כרגע משהו עם שחקן שהוא מוסר לא רע בכלל, שהוא חודר טוב, ויכול... בואו נראה שנייה מה קורה לסטף כשהוא פתאום מתפנה מהאחריות הזאת. יכול להיות מעניין, אני רק אומר, יש פה הרבה דמיון שצריך להפעיל, אני רק לא פוסל את זה על הסף.
לא, מה זה לא פוסל?
סטיב קרי צריך להוכיח.
ברור שלא פוסל, זה עוד שחקן טוב לרוטציה. פשוט לא נראה לי טבעי לסוג המשחק של שחקנים לשחקנים. זה שיש לו יכולות וזה שהוא יכול להיות כספוטאפ, יכול להיות כסקנדרי בולהלדר, יכול להיות שאתה עושה סטגרינג ומשחק, במיוחד כל עוד קליי לו שם. זה לא השחקן האידיאלי להביא לקבוצה הזאת. ווילי קולינסטיין זה ניצחון אדיר.
לגמרי.
על חוזה שהוא כנראה מאוד מאוד נמוך. זה מדהים, עוד פעם עשו את זה.
לא יודע, אנחנו הולכים לשבת פה ולהתלהב מווילי פול סטיין.
כן?
כן, זה, החתימו עכשיו גם את אלק בורקס ואומרי ספלמן, אבל זה לא...
40 מיליון, מה אתה מעדיף את ה-40 מיליון על 3 של אל פרנקו מיניו? 30 על 3 של אל פרנקו מיניו?
שם לא גם בגלל הסיטואציה, אבל...
כשחקן, אתה מעדיף לשלם 45 מיליון לוולנצ'ונס?
כן.
כן, על כלום שאתה משלם על...
לא, בגולדן סטייט לא.
בגולדן סטייט לא.
אוקיי, אז אני אומר...
זו סיטואציה, בסדר.
אבל לא, אבל אתה מביא שחקן שהוא שחקן... לג'וויל מגי, בוגי קאזן, ג'ורדן בל.
הביאו אותו בכלום כסף.
לא, זה בסדר.
הביאו את כבון לוני, השאירו אותו על 15-3.
בעיני זה שדרוג מטורף. זה שדרוג מטורף על בוגי, זה שדרוג מטורף על ג'וויל, זה שדרוג מטורף על כל מה שהיה להם במקומות האלה.
אני לא אתקלוב על זה שדרוג מטורף.
בעיני זה שדרוג מטורף.
אני אומר שזו תחתמה טובה, והיא בסדר. אני, יש לי בעייתיות עם זה ש...
אני הרבה יותר אוהב את ווילי קוליסטיין מאשר דיאנג'לו ראסל.
וואו.
לא כשחקן, כהחתמה לקבוצה.
מעניין.
ברור שראסל הרבה יותר טוב.
אני יכול לעלות את זה לסקר?
וואו.
קדימה. איזה החתמה אתה יותר אוהב לגולדן סטייט? יאללה.
מרסל, היה לך סקר שרצית לעלות? מה זה היה?
קשור לגולדן סטייט?
קשור למשהו.
מתי דיברנו על זה?
לפני הפרק, כמובן. כרגיל, לפני שכל הדברים הטובים קורים.
התחקנו.
אני רוצה לצאת שנייה לאיזושהי פינה. ומרסלו, זה לא פינה. בוא נלך לזה. מרסלו, תנו לך משימה, איש של מספרים, אנקדוטות, סטטיסטיקות, שטויות שקשורות ל-NBA ולמספר 100. אתה תקבל כזה, כל פעם שתגיד, וויל צ'מברלין.
אז לדעתי, הוא מופיע פעם אחת.
תן לי לנחש, הוא קלה מהנקוד.
לא, 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 too obvious, טוב, too obvious. אוקיי, אז... בפרק ה-50 עשינו את אותו דבר, האמת, להתוודות, פרק 50 היה הרבה יותר קל למצוא סטטיסטיקות שקשורות למספר 50, מאשר למצוא סטטיסטיקות שקשורות למספר 100, יאללה, בואו ננסה. המשחק הראשון שבו אחת הקבוצות הגיעה אליו, הגיעה ל-100 נקודות באותו משחק, היה המשחק ה-129 בהיסטוריה של ה-NBA. זאת אומרת, 128 המשחקים הראשונים.
וואו.
ספורט שונה.
כן, שוב, 129 משחקים כפול 2 זה 258, 256 קבוצות לא הצליחו להגיע ל-100 נקודות, עד שהקבוצה הראשונה שעשתה את זה, זה הסנט-לואיס בומברס.
לא, רגע, 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 שנייה, אתה אמרת, אני הבנתי משהו אחר, שבמשחק ל-129 זה פעם ראשונה ששתי קבוצות ביחד באותו משחק.
לא, לא, שקבוצה אחת, לא, אנחנו גם נגיע לזה, שקבוצה אחת הגיעה ל-100.
וואו.
גדול.
כשהמשחק הראשון שבו שתי קבוצות הגיעו ל-100, המשחק ה-610 בהיסטוריה של הליגה, הוא התקיים ב-1948, אינדיאנאפוליס ג'טס ניצחו את הפרובידנס סטרים רולרס. נראה לי שסתיו
לא היה לו איזשהו משהו עליהם. מה זה, זה ליגה פיליפינית.
כן, זה נגמר 110-107. קצת על 100%, כי... בינינו, זה המאה העיקרי שאנחנו מדברים עליו.
מאה חדש.
938 משחקים בהיסטוריה שבהם קבוצה סיימה עם 100% ל-3.
וואו.
וואו.
זה הרבה.
השיא, תנחשו.
7-7.
יפה, סתיו.
טוב.
אינדיאנה ב-1995, שרג'י מילר עם 4-4 ל-3. 791 משחקים, פחות משחקים שקבוצה סיימה עם 100% מהעונשין. השיא, בחיים לא תנחשו את זה?
22-22.
39-39.
וואו!
1982, יוטה, כשבאותו משחק דני שייס עם 14-14, ודנטלי עם 12-12.
וואו, וואו.
אדריאן דנטלי. קצת על שחקנים. 142 עונות של 55 שחקנים, שעשו עונה של 100-100-100-100. נקודות ריבאונדים אסיסטים, חטיפות חסימות. לפחות 100 בכל אחת מהקטגוריות.
כמה עונות כאלה?
142 עונות של 55 שחקנים.
אוקיי.
אוקיי. המוביל?
ווילט.
לא, אמרנו בלי ווילט.
ראסל, ווסטברוק.
לא. דווקא זה היה קל.
הקים.
זה הכי קל. הקים על אדיואן 12 עונות של 100-100-100-100. מקום שני, KG עם 8 ומישהו מפתיע יחד איתו, דוקטור ג'יי. לאחר מכן עם 7, בן וואלס, דיוויד רובינסון וסאם לייסי. מי זה סאם לייסי? סתיו, ההיסטוריון?
בוסטון?
לא, אתה חושב על כל הקייסי ג'ונס, סאם ג'ונסים וכאלה? לא.
עד סוף הזה אני...
סקר, מי זה סאם לייסי?
או, תבין.
יפה. עונה אחרונה, רק שחקן אחד עשה את ההישג הזה?
עונה אחרונה, משהו עשה את ההישג הזה?
18-19, רק שחקן אחד עשה את ההישג הזה.
יאניס.
לא. אתם לא תנחשו.
אז למה?
לא תנחשו אותנו.
דבי רמז מהקבוצה שלך.
וואה.
וולט בלמי.
בלייק?
לא.
דייב בינג.
אנדר דרמונד, השחקן היחיד שעשה העונה הזאת עם 100. מייקל עשה את זה פעמיים בהיסטוריה, לברון וקובי לא עשו את זה, מבחינתי זה סוגר את האישו הזה של מי הגדול מכולם. חמישה שחקנים עשו את ההישג הזה של המאה, מאה, 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 עם 100 שלשות. דריימונד גרין, קווין דורנט, שון מריון, רשיד וואלס ורוברט טורי, כשרק שלושה שחקנים עשו את זה עם פחות מ-100 עיבודים, שזה אנטוני דייביס, הורס גרנט ובן וואלס שעשה את זה 3 פעמים.
וואו, יפה.
אני חייב להכניס פה איזושהי אנקדוטה על פיניקס, אם תרשו לי.
ברור.
יש לי שתי אנקדוטות. חובה. אחת היא האחרונה.
שנייה, אני יכול לעשות את זה בזמן שאתה... אני שם מוזיקה בזמן שאתה עושה את האנקדוטה.
יאללה.
צא לדרך.
אז אם אנחנו הולכים אחורה...
זה חזק לך.
זה חזק מדי. לא שומע את עצמי. אם אנחנו הולכים אחורה וסופרים 100 ניצחונות מהיום... אחורנית, לראות מי הקבוצה שעשתה את זה הכי רחוק, זאת אומרת, הניצחון המאה הכי הכי רחוק, אז במקום ה-28 יש לנו את ברוקלין, שלפני 3 שנים, 5 חודשים ו-25 ימים ניצחו את הניצחון המאה שלהם. במקום השני יש את הניקס עם 3 שנים, 7 חודשים ו-4 ימים. פיניקס, הפעם האחרונה, סליחה, לא הפעם האחרונה, הניצחון המאה שלהם, אם אנחנו הולכים אחורה, היה ב-28 לינואר 2015. 4 שנים, 5 חודשים ו-11 ימים.
שהם בהם עשו 100 ניצחונות.
100 ניצחונות. לצורך העניין, גולדן סטייט לוקח לה עונה וחצי לעשות את זה. פיניקס 4.5 שנים, טל נחום, אני מצטער.
הכינוי של סם לייסי הוא סלם אין סם.
וואלה.
והוא מעולם לא שחק.
אז הוא שחקן אמיתי.
הוא היה בשיחק בקולג' עם הקים?
פי סלם הג'מה?
אולי.
וויל צ'מברליין, תן לי את הצליל שלו.
יש לו צליל?
לא יודע. הבטחת. מחזיק בשלושת המשחקים עם הכי הרבה סלי שדה במשחק ב-100%. יש לו משחק של 18-18, 16-16 ו-15-15. יש לו גם משחקים של 14-13, אבל אלה השלושה הראשונים.
גם למונטרז.
בן גורדון פעמיים ולטרל ספרואל, האמת שהפתיע אותי הסטטיסטיקה הזאת, מחזיקים בשיא השלשות למשחק ב-100%.
וואו.
9 מ-9. בן גורדון עשה את זה פעמיים.
וואו.
לא זכרתי את זה.
מטורף.
לארבעה שחקנים יש 8 שלשות ב-100%. דירק נוביצקי מחזיק בשיא קליעות העונשין ב-100% למשחק. מישהו רוצה לנחש כמה?
שנייה.
במשחק
אחד.
משחק נתון.
28.
לא, 24.
אם אני לא טועה, מייקל וויליאמס קלה 49 סלון של רצופים.
דומיניק ווילקינס שני אחריו עם 23, ועוד אנקדוטה. אני אשאיר את האנקדוטה הזאת לגבי פיניקס בסוף. דירוג היסטורי, מקום 100.
דירוג היסטורי?
כן, דירוג היסטורי מקום 100. מקום 100 בכמות משחקים ששוחקו, אלטון ברנד ואולדן פוליניס נמצאים עם 1,058 משחקים. יש פה עוד כל מיני כאלה שלא מעניינים, שחקנים לא מעניינים. ריבאונד עם קווין לאב נמצא במקום 100, אסיסט עם קירק היינריך ואריק סנואו, חטיפות, סתיו, מישהו בשבילך, שון קמפ, מקום 100 בחטיפות עם 1,185 חטיפות. עיבודים, או שנעשה את זה הפוך, דיקמבה מוטומבו מופיע פה, אבל לא בחסימות, הוא מקום 100 בעיבודים. עם 2,173 עיבודים בקריירה. דבר אחרון לגבי פיניקס, גם עוד 100 שנה הם לא יזכו באליפות.
נשמע את 50 שנה של סתיו, שסתיו הילד זה ל-70 שנה, ואז...
I'm raising the stakes.
5 שעונות הראשונות של בן גורדון בקריירה היו במעל 40% מ-3.
על איזה ווליום אבל?
4-4-8-4-6-4-8-5-1.
אני זוכר אותו כקלעי חצי מרחק בעיקר.
אני זוכר אותו גנוז בדטרויט.
גנוז.
האמת ששיא הקריירה שלו היה בקונטיקט.
אבא גנוז. בגלל
אליפות בכללות.
נתן עונות טובות מאוד. בשיקגו.
בעיקר בשיקגו, בדטרויט.
הוא זכה באליפות?
כמובן.
שיא הקריירה שלו היה...
שחקן השישי ב-2004.
שחקן השישי? של העונה.
וואלה.
אם כבר דיברתם על ה...
100 שנה של פיניקס.
קרצה בהתחלה על המאה שנה, אז אתם רוצים לשמוע קצת סאונדים מפרק 50 או...
ברור.
יאללה.
יאללה, אז בוא נלך על פרק 50 מה-15 ספטמבר 2018. חוגגים את פרק 50...
אני לא הייתי.
פרק בלי דביר שטס לירח הדבר שלו. סקרים, בידת גיא, ולדי דיבאץ', ABC. בבקשה. אני סגב מפיק העל, כמו שדביר נוהג להגיד, וגם המנחה היום.
כשאתה אומר את זה על עצמך, זה לא...
זה נשמע לא טוב, זה ציינתי את זה שדביר מציין את זה כל תוכנית, אבל אני אתן לעצמי מחמאות, אם לדביר מותר להחמיא לעצמו, גם לי מותר להחמיא לעצמי.
היית בול.
אני אתחיל בהאם חשוב בכלל לקרוא תגובות בפוסטים של הסקרים. נראה לכם חשוב, לא חשוב. 55% אומרים שלא.
והם צודקים.
והם צודקים.
ודביר ממשיך לקבל פה מפלות בסקרים.
איפה היו עמים האלה, דביר?
בידת גיא. פינה חדשה שאפשר לדבר על מי שהייתם רוצים בעצם להיות. השחקן, המאמן, הג'י-אם, הילד של, האישה. אתם רוצים להיות ממש יצירתיים. הרכב של, שעון הרולקס של. בואו נתחיל, סתיו.
אני הייתי הולך ועס אותך, כי אני בחרתי משהו מאוד כדורסלי.
לא בחרת שעון הרולקס של?
כן, לא, לא שעון הרולקס של. למרות שאני מתבאס שדיברנו על הפרק סגב ועלה לי את הרעיון הזה, הייתי בטוח מוצא איזה לפחות שרשרת.
לפחות שרשרת.
הייתי רוצה להיות נרלנס נואל.
אוי ואבוי. זהו.
הוא גם יכול להתחרות יחד עם פופאי ג'ונס באחד השחקנים המכוערים, אם אני זוכר, גם אחד השחקנים השרירים, אם אני זוכר
אותו. וזה מה שנקרא לתת לחתול לשמור על השמנת, לתת למרסלו לדבר על סטטיסטיקות. נאחל בעצם 50 איחולים מהלב שלנו לכל מיני דברים ואנשים ומועדונים וכו' שקשורים ב-NBA.
אז כן, אז אני אתחיל שוולדי דיבץ' ילמד את ה-Collective Bargaining Agreement של ה-NBA, אולי יעזור לקבל החלטות טיפה ליותר טובות. אם בסקרמנטו עסקינן, אז הגיע הזמן שהם יעברו לסיאטל ויעשו לכולנו שמח.
אתה יודע מה מצחיק? כשכתבת את זה, שיניתי את זה ל-ABC. בבלד הדיבת שילמת ABC, שיתחיל להיות GM.
יש את המערכון המפורסם שלו בנישואים פלוס, היה כשהוא היה זה צעיר, ואז קלי, הוא בא לפגש קלי בנדי וכאילו נמרחה עליו כי הוא שחקן כזה עושה לשיר, הוא אמר לה במבטא סרבי כבד, אני אשמח שתלמדי אותי איך להפעיל את הוידאו.
אתה, שנה שעברה, אנחנו כבר שנה פה, בתחילת העונה אתה תמיד דחפת לפיתורים של ג'ייסון קיד, שהוא מאמן אותו ושהוא הורס את יאניס והורס את מילווקי וזה עבד. אני בערך מסוף העונה שעברה דוחף לפיתורים של טיבודו, כי הוא הורס את הקבוצה הזאת, וקבלת החלטות מזעזעת, ושילך הבנת.
תגייס את סתיו.
אני מסכים, ואנחנו נאמץ את זה בקמפיין בספיישל פתיחת העונה שיגיע מתישהו. דיברנו על זה בעבר, אבל
זה מתחיל מזה שהם מגיעים אליך לפנטזי, ואז הם נהרסים סגל. כאילו, משם זה מתחיל. אנחנו צריכים לאחל להם לא להיות בפנטזי שלך.
אז לברוני, אחרי שנה שעברה, אמור להתרסק בלייקרס.
לברון חסין.
לברון חסין.
וואי, וואי,
שמנו עליו נחס.
ואם מדברים על בריאות ויכולים לפציעות, אז משהו מיוחד לדריק רוז, כי הוא פשוט עדיין מנסה.
זה נשמע אבש עכשיו.
טוב, הבא שרשום פה, כנראה שאני רשמתי את זה, שסגב מתפס מעל המקום השישי, לא יודע איך זה קשור ל-NBA, אבל אני באמת מאחל לו את זה, כמפיק העל של התוכנית שלנו.
האמת היא שאני קצת מתרגש.
האמת היא, אנחנו בפינת איחולים, לא פינת פנטזיה.
זה סוג של פנטזיה, אבל נכון?
סליחה, אם דריק רוז יכול להחליף ולא להיפצע, אז סגב יכול לסיים מעל המקום השישי.
אמת.
זה קרה בעבר, גם לרוז היה MVP.
דבייטבול.
זה היה פרק 50 עם קצת הרבה קטעים.
איפה אתם שמים את... כן, בוא נעשה לי...
זה היה ארוך.
איפה אתם שמים את הטייק שג'ייסון קיד צריך להתפטר לא, בהשוואה, בהתייחסות למה שמילווקי עשו אחרי זה, לעומת הטייק של טים טיבודו צריך להתפטר בהשוואה למה שמנסות עשו בלעדיו?
אין ספק שג'ייסון קיד מנצח או מפסיד. תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה.
גם וגם.
תודה רבה לכם. אנחנו נמשיך בחלק ב' של פרק המאה שלנו. האזנה נעימה ואחלה יום.